טוב, אנחנו נלמד גם משהו פה מעין היה הכותרת. מה עם החבר'ה אחרי החתונה? מה עושים עם החבר'ה אחרי שהם מתחתנים? שאלה כבדה שמתוכה בעזרת השם אולי נגיע קצת להבנת אולי המקום של הבית והמקום של החברים. מה אתה אומר? דובר על הנישואים, ודאי על הנישואים. או שלא יודע, כן. כן, כן. אתה שואלים על הנישואים או הלא נישואים? שניהם. גם וגם. בסדר? טוב. אנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים. מי שהיה אתמול, אז דיברנו אתמול מהנתיבות שלום על זה שהבן המצרים בא לבנות אצלנו, כמו כל החגים, כל חג בא לבנות אצלנו איזה נדבכים בנפש, הנפש הפרטית, הנפש הכללית. השאלה היא איזה נדבכים בא ללמד אותנו בן המצרים. כמו שאמרנו כמה פעמים, בן המצרים זה לא בכי על משהו שהיה פעם, כן? כל החגים זה לא משהו שהיה פעם, אלא זה משהו שקורה עכשיו. והאבלות על בית המקדש היא באה על מנת לעורר אצלנו את הכיסופים לבית המקדש, כדי שאנחנו נרצה שבית המקדש יחזור ויבנה בהר הבית ויעיר לנו את החיים, החיים הפרטיים, החיים הלאומיים. אבל לפני שאנחנו בונים את בית המקדש בהר השם, אז יש קודם כל כמה מקדשות קודמים. צריך לבנות קודם כל את המקדש פה. אם נבנה את המקדש פה, אז ייבנה בעזרת השם גם בית המקדש על הר הבית. וגם בבית צריך לבנות את המקדש. גם הבית הוא מקדש שצריך לבנות אותו. והחוליה הראשונה של עם ישראל זה לא האדם הפרטי. כתוב שאדם שהוא לא מתחתן הוא חצי בן אדם. אדם שמתחתן הוא אדם שלם. החוליה הראשונה, הלבנה הראשונה בעם ישראל זה המשפחה. ואנחנו דרך מה עושים עם החברים, אנחנו קצת נעמוד בעזרת השם על העניין של המשפחה, שהוא דבר מאוד חשוב היום, נשמור עליו בשבע עיניים, בשביל הילדים, בשביל עם ישראל, בשביל עצמנו. בוא נתחיל. פסוק במשלי, אתם רואים למעלה, מקור מספר אחד, פסוק במשלי, איש רעים להתרועע ויש אוהב דבק מאח. מה פירוש הפסוק הזה? קצת קשה להבין, קצת סתום. פסוק הזה, פסוק של של שלמה המלך, שמלמד אותנו אורחות חיים ברוח הקודש, החכם באדם. רוצה ללמד אותנו פה משהו, אני לא מבין כל כך את הפסוק הזה, אתם בטח לא כל כך מבינים אותו. מה שאפשר להבין אולי, איש רעים להתרועע, מדובר פה על אדם שאוהב רעים, אוהב להתרועע עם רעים, אוהב חברים, נכון? ככה נראה הפשט פה. החלק השני של הפסוק, ויש אוהב דבק מאח, וגם אפשר להבין, יש חברים שהם יותר טובים לפעמים מאח, אח בדם, אדם, יש קשר דם עם אחים, לפעמים חבר זה יותר טוב מאח. יש מקרים כאלה. מה הקשר בין שני החלקים של הפסוק? קשה קצת להבין. מה הקשר בין אדם שאוהב חברים לבין אוהב דבק מאח? קצת קשה להבין. האם זה טוב להיות איש רעים להתרועע לפי הפסוק הזה?
מדבר לצד השלילה.
תכף נראה, למה אתה אומר הצד השלילה? טוב, זה כבר סברה שלך, אבל זה לא כתוב פה שזה לשלילה. יכול להיות שאתה צודק, אני לא שולל את מה שאתה אומר. ידידיה, אנחנו לא מתווכחים איתך, אתה יודע. יכול שאתה צודק. אבל על פניו כרגע אני לא יודע אם זה חיובי או שלילי. ומה שחשוב לי זה אם חיובי או שלילי, נכון? כי זה תורת חיים, זה לא... בוא נהפוך את הדף, הסתרתי את זה שלא תציצו. נהפוך את הדף, רשי. בואו נראה את הפסוק הזה עם רשי. איש רעים להתרועע, אדם שקונה לו רעים, עוד יבוא יום שיצטרך להם, ויקרבו, פסיק צריך להיות. ואם תאמר מה בכך, יש אוהב דבק מאח, שיקרבו יותר מקרובה ואחיו. זאת אומרת, אדם אומר, מה אני צריך חברים? יש לי משפחה, כל אדם יש לו משפחה, יש לו אחים, אחיות, גיסים, גיסות, אבא, אמא, סבא, סבתות. יש חמולה, ברוך השם, אם אני נתקע, יש למי לפנות. כן? לא. תדע לך, אומר רשי, שלפעמים יש חברים שהם יותר טובים, יכולים לעזור לך יותר מאשר המשפחה, וכדאי לך שיהיה לך חברים, כי לפעמים אתה צריך חברים. אז לפי רשי, הפסוק הזה הוא חיובי או שלילי? או יותר נכון להיות, שיהיה לך חברים זה דבר טוב או לא טוב? חיובי, כן. אמנם יש פה קצת ככה הרגשה של אינטרסנטיות, נכון, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא חיים לבד בחיים, ולא הכל אנחנו יכולים להשתדר לבד, ואנחנו צריכים את אף אחד, זה קצת מלמד אותנו גם ענווה, שאנחנו צריכים אחד לשני, הוא צריך אותי, אני צריך אותו, וככה בנויים חיי החברה. אם המגמה היא שהוא יעזור לי ואני אעזור לו, אז יש פה גם צד כן חיובי. אני רוצה להיות אדם עוזר, ואני רוצה גם שיעזרו לי כשאני צריך. זה דבר נורמלי, זה לא... יש מדרגה יותר גבוהה, שהוא לא כותב פה רשי, יש גם הצטרכות, לא רק במובן הגשמי, יש גם הצטרכות במובן הרוחני, כמו שכתוב, קנה לך חבר, על מנת שהוא יעזור לך להתקדם מבחינה רוחנית. שיעיר לך הערות שאתה לא בסדר, כי חבר שמעיר הערה אנחנו מקבלים, חבר שאוהב אנחנו מקבלים, אבל סתם מישהו שמעיר לנו ברחוב הערה, אדם פשוט, לפעמים אתה לא מקבל את הערות שלו, כי אתה לא בטוח שהוא רוצה את טובתך, אולי יש לו אינטרסים.
עדיף שיעיר הערה מעל ולא בעין.
נכון. נכון, אם העירים באלף, נכון, אז אדם מבין לבד את הערה בעין. זה מדרגה. בוא נראה רק את המצודת דוד, ככה נראה אם הוא מוסיף לנו משהו. על כל פעמים לפי רשי זה דבר חיובי. שיהיה לי חברים, זה דבר טוב. נכון? מצודת דוד, איש רעים, האיש יאהב את הרעים למען יתרועעו עמו ויתחברו אליו, כי לפעמים ימצא אוהב הדבק לאהובו באהבת נפש, יותר מן האח, ולזה יחפוץ בחברתם, בעבור הטובה הבאה לפעמים. לפי המצודת דוד, גם כן זה אולי אינטרסנטי, אבל נראה לפי דבריו שיש פה אהבת נפש, שזה צורך נפשי של אדם, שיהיה לו איש שהוא אוהב אותו, אהבת נפש יכול לספר לו את ה... אולי את הקשיים שלו, את הבעיות שלו, מישהו לדבר איתו. אבל גם לפי המצודת דוד, נכון, ההתייחסות היא שלילית או חיובית. תמיתי? חיובית, נכון? בסדר גמור. אז טוב, לפי מה ש... לפי זה אנחנו יודעים, חברים זה דבר טוב. נכון? זה המסקנה עכשיו, חברים זה דבר טוב. בואו נראה ביחד עכשיו את הגמרא, תהפכו את הדף בבקשה בסימן במספר 2. יש לכולם דפים אגב? יש מישהו שחסר לו? אתה לא צריך, הכל אצלך בראש, ידידיה. יש מישהו שאין לו דף?
כן, אבל...
יש פה דפים, אם אתה יכול, יש פה דפים, נם הם קצת כתב קטן מדי, אבל... בואו נראה ביחד את מקור 2 בגמרא, והשאלה ש... גמרא בברכות, סמר ג' עמוד ב', נראה את הגמרא, והשאלה שנשאל לפני שנראה את הגמרא, האם ההתייחסות של הגמרא היא חיובית או שלילית? לעניין איש רעים להתרועע, אדם שאוהב להתרועע עם רעים, האם זה דבר טוב או לא טוב לפי הגמרא. תניא, רבי אומר, לעולם אל ירבה אדם, אגב זה משנה, או ברייתא, תניא, כן זה מתחיל בתניא, רבי אומר, לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר איש רעים להתרועע. גמרא הזאת?
שלילי.
שלילי, נכון? נראה בדיוק הפוך ממה שלמדנו עד עכשיו. רעים זה לא טוב.
אני כשהייתי
נכון. זה דבר לא טוב, זה מפתיע. נכון? יש לכם איזה תירוץ? אה? נו, מה אמרת? תגיד השם. השם שלך, שאני יודע מי מדבר, לי קוראים דורון. כן, דוד, כן. אני לא שומע אותך. אתה אומר להרבות. יפה. זאת אומרת, לא אמרנו שזה לא טוב, אמרנו שזה לא טוב הרבה. אפשר עוד דיוק אחד בגמרא? כן, בכבוד.
אני בורע משום רשע עין, גם יכול להיות רע,
בורע. זה יפה הדיוק הזה, אבל זה ככה בתור פנינה, שרעים זה יכול להיות טוב, שנייה, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע, לכן הפסוק השתמש במילה רע ולא אולי חבר, שלפעמים זה טוב ולפעמים זה לא טוב, כמו שאנחנו אומרים על כל דבר, כל דבר יכול להיות טוב, שהוא במידה הנכונה שלו, במקום הנכון שלו, הוא כבר הולך לכיוון של, קוראים לזה בגמרא, אוקימתא. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע, במקרה מסוים זה טוב, במקרה אחר זה רע. עוד דיוק אחד.
יש פה עברי פרטי שמוסיפים פה את העניין של הבית.
יפה, יפה מאוד. עוד נקודה אחת, מה שמך?
ברוך.
ברוך. עוד דבר מאוד יפה, שאומר, לא ירבה בביתו. אולי בבית, אני לא יודע מה זה ביתו, אבל יכול להיות ביתו אדם נשוי, נכון? שיש לו כבר בית. אז אולי לא ירבה, לא אמרנו בכלל לא, אלא אמרנו רק לא ירבה. כן? השאלה למה לא ירבה? מתי זה טוב? מתי זה לא טוב? אתם רואים, אנחנו לאט לאט נכנסים, רואים שהדברים הם לא שחור לבן, כל דבר הוא טוב, הוא טוב שהוא במקום הנכון שלו, ובזמן הנכון שלו. זה סוד, זה סוד, סוד, רק שנייה, ידידי, מכילה. זה סוד גדול בחיים, זה הסוד הכי גדול בחיים. מי שמכיר אותי כבר אמרתי את זה 1,000 פעם, אני אומר את זה 1,001 פעם, אני אומר את זה גם לעצמי, לא רק לכם. מה שאני אומר פה זה אני אומר גם לעצמי. גם אני לומד פה. ומי שרוצה ילמד יחד איתי גם כן. אני אומר לעצמי, אמת, המילה אמת, זה א' ות', שתי קצוות של א' ב', מ' זה האמצע עם הסופיות. זה הסוד של החיים, כן? הסוד של החיים זה איזון בין הקצוות, איזון נכון בין הקצוות. כי החיים שלנו מורכבים, החיים שלנו מורכבים, ויש הרבה ערכים שמשמשים ומשחקים בחיים שלנו, והחוכמה לשים לכל ערך את המקום ואת הסדר עדיפות שלו. בכל דבר יש אמת. השאלה, בכל תורה יש אמת. השאלה אם זה אמת נקודתית, או שזה אמת מערכתית, שלוקחת בחשבון את כל מרכיבי החיים, זה הסוד הכי גדול. והרב קוק הרבה מתעסק בזה בעיניה וגם בכתבים אחרים שלו, זה האיזונים הנכונים האלה בין הקצוות של החיים. וזה סוד הרמב״ם, דרך האמצע של הרמב״ם, וגם כן הזכרנו כמה פעמים, וגם בקבלה יש, מי שמכיר, לא שאני מקובל חס וחלילה, אבל אתם יודעים, דברים הפשוטים, חסד, דין, תפארת, זה האמצע של של המידות. יש צד אחד של לתת בלי סוף, יש צד אחד של לשים גבולות, חזקים בלי סוף. הדרך האמצע היא לדעת לא חשבון מתמטי, אלא לדעת מתי לפתוח ומתי לשים את הגבול. וזה חוכמה גדולה. זה עיקר החוכמה בחיים. שנזכה לה, בתוך הלימוד גם. צריך גם הרבה תפילה לזה. טוב, בואו נראה את העניין ויחד נראה איך הרב עושה לנו קצת סדר בסתירה שבין הפסוק, בין הפירוש של רשי והמצודות על הפסוק, לבין הגמרא. עמדנו כבר קצת על היישוב של הדברים, אבל בואו נראה אותם בצורה קצת יותר מסודרת, ונראה קצת דברים יותר עמוקים בעזרת השם. מקור מספר 3, זה עניין בברכות על הגמרא הזאת, מחולק לכמה חלקים. חלקים זה חלקים שאני חילקתי, זה לא במקור. נתתי גם כותרות, כדי שהדברים קצת יהיו יותר קלים לנו להבנה. לשון הרב היא לשון שהיא לא הלשון המדוברת היום, לפעמים קצת קשה להבין אותה. אם כי, כמו שאמרתי כמה פעמים, אחרי שלומדים וקצת שוברים את הראש ומבינים את מה שכתוב פה, אחר כך הולכים הביתה, קוראים את העין היה, הדברים מתוקים, מתיישבים על, על הלב, הדברי הרב כתובים בצורה מנגנת ושירית, זה המלצה לחזור על הדברים בלשונו. פסקה א', כותרת א', כל דבר טוב יש לו מקום. אין דבר רע בעולם. יש לו מקום. כשהוא בגבולותיו הנכונים. כל הסוד זה הגבולות. לכן אנחנו מדברים על מידות ולא על אופי, תיקון האופי, אלא תיקון המידות, כי מידות זה גבולות. כל דבר הוא טוב בגבול שלו. הדוגמה שהרבה פעמים נותן, סכין, זה דבר טוב או רע? יפה. אם הוא ביד של מנתח, מציל חיים. ביד של רוצח, לוקח חיים. זה דוגמה חדה קצת, כמו סכין. אבל היא מבארת את הדבר. הכל טוב. הקדוש ברוך הוא ברא, הכל טוב. רק צריך לדעת להשתמש בזה בצורה הנכונה, במקום הנכון.
כשאומרים דבר בעתו,
מה טוב. לכל עת, ידידיה. לכל עת וזמן.
עת הזמן לכל חפץ, ואולי תשנית לא חוקר. זה פסוק באיוב.
לא, קהלת, לא?
איוב.
לכל עת וזמן לכל חפץ, אני מצטט נכון? זה בקהלת נדמה לי. איך? ועת לכל חפץ. אשריך.
אשריך. זה באיוב או
בקהלת? בקהלת. טוב. זה נקודה שולית, היום יש מחשב, לוחצים, יודעים איפה זה ואת הציטוט המדויק, לא?
אני בשלי, בסדר.
אה?
אני בשלי, זה איוב, זה אבן אופן וצרמרת. המשך את זה, אבן אופן
וצרמרת. כל דבר טוב יש לו מקום. בואו נראה את לשון הרב. יסוד המעלות והמידות הטובות הוא שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה, וכל דבר יהיה עומד על צביונו ולא יתבטל בצורתו בשביל איזה נטייה של קניין, אפילו דבר טוב. אנחנו לא מבטלים שום דבר. הכל טוב במקום שלו, וצריך לעמוד על זה, ולפתח את הדברים הטובים, אבל במקומם. ולא, לפעמים יש ויכוח בין האישה לבעל, חברים שלך יותר חשובים, חברים זה לא חשוב, מה איתי? כן? אז זה לא הבית. הוא חשוב, וחברים זה לא שווה. חברים זה חשוב. השאלה מתי, איפה, באיזה מינון, ולמה הם חשובים, ומתי הם לא חשובים. הרב מניח לנו, קודם כל, כמה יסודות מאוד חשובים. אמרתי כמה פעמים, שהתפקיד של דוד המלך, אנחנו יודעים שבאנו לארץ, כבשנו אותה עם יהושע, באופן כללי, עם ישראל באופן כללי, כבש את הארץ, אחר כך באה תקופה של אין מנהיגות, יש שבטים, כל שבט בפני עצמו לעצמו, מעין אנרכיה כזאת, בימים ההם אין מלך, בישראל איש הישר בעיניו יעשה, כן? תקופה של אנרכיה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל התקופה הזאת, כמה שהיא נראית לא טובה, אבל היא תקופה שהרב מסביר, שהיא תקופה שגרמה להעצים כל חלק וחלק בעם ישראל בפני עצמו. לכן לכל שבט ושבט היה שופט במשך התקופה הזאת של 300, קרוב ל-400 שנה, היה לכל שבט ושבט שופט משלו, שזה מבטא שכל שבט בא לידי ביטוי בעוצמה המיוחדת שלו, כי עם ישראל מורכב מ-12 חלקים שהם ביחד עושים את התפקיד של עם ישראל, וכאשר כל חלק וחלק הוא מופיע בעוצמתו, אז אחר כך שמחברים אותו ביחד, זה מה שעשה דוד המלך אחר כך, שחיבר את עם ישראל חזרה, כאשר כל אחד כבר מופיע בעוצמה שלו. כי בהתחלה לא הופענו בעוצמה שלנו, אלא נבלענו בתוך הכלל שהיה צריך מיועד למשימה רק לכבוש ולחלק את הארץ. אז דוד המלך לא מבטל את הצביון המיוחד של כל שבט ושבט, כי לכל שבט ושבט יש תפקיד, אלא הוא נותן לכל שבט את התפקיד המיוחד שלו במקום ובזמן נכון שלו, ואז עם ישראל מופיע בכל גדלותו. זה נכון גם בבית. יש בעל, יש אישה. צריך להעצים את האישה, צריך להעצים את הבעל. וביחד יש חיבור הרבה יותר גדול מאשר כל אחד בלוע בתוך השני. כן? כל אחד יש לו תפקיד בפני עצמו, עושה אותו כמו שצריך, אז הבית נראה אחרת. אומר הרב, הכלל הוא מוצלח, עושה תפקידו כמו שצריך, כאשר הפרטים מוצלחים, כאשר כל אחד עושה תפקידו המיוחד, לא, אז הכלל בכללותו מוצלח ועושה תפקידו. אז זה היסוד הראשון, זה יסוד מאוד חשוב, היסוד הזה אנחנו צריכים להפנים אותו. ב', המשפחה בעלת ערך ומשקל יסודי בחיים יותר מערך החברים, שגם אותו אין לבטל. על כן, אני קורא בתוך הרב, על כן, כאשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק, ואחריה תבוא חיי הרעות גם מחוץ לחוק חיי המשפחה, על כן ישים האדם תמיד אל לב שביותו מרחיב את גבול היושר לחיות גם כן חיי רעות ואהבה, באופן יותר רחב מחיי המשפחה היחידה, יעשה כן, אבל באופן שלא יהיה מזה כל השבטה לחיי המשפחה עצמה. אז ראינו לכל דבר יש מקום, ועכשיו אנחנו עושים סדר עדיפויות. המשפחה זה קודם כל יסוד. יסוד הצדק בעולם, כמו שאמרנו, שהיסוד של החיים הטובים, החברתיים, המתוקנים, מתחילים מהמשפחה. משפחה טובה, יוצאים ילדים טובים, שהם אלה שבונים את הדור הבא של עם ישראל. משפחה שהחיים מסודרים כמו שצריך, אז יוצאים ילדים בריאים, בריאים בנפש, שטוב להם, ומי שטוב לו בפנים, אז הוא עושה גם טוב בחיים שלו. הוא לא נהיה תלוי בחברה, אלא הוא תורם לחברה. הבאנו כמה פעמים דוגמאות, יש תלמידים שלומדים איתי באופן אישי, אז אני חוזר על הדברים, זה טוב לחזור עליהם. אמרנו כמה פעמים, התבנית הנכונה של המשפחה, היא יוצרת גם את התבנית הנכונה שלנו כלפי היחס לחיים, היחס לריבונו של עולם. אחד הדוגמאות, איש ואישה, שני אנשים שונים. זה נולד בבית X עם בית יוצר מסוים, והאישה גדלה בבית אחר. שם יש מערכת ערכים קצת שונה, או איזונים אחרים במערכת ערכים. שני אנשים הנפגשים, כל אחד הוא אדם שונה. יש גם הבדל בין איש לאישה במהות הבסיסית שלה. אישה זה לא איש. ואיש איש לא, לא אישה. יש כאלה שמנסים לעשות בלבול היום. כן, לעשות, להפוך את ה... תפקידים כמו שעשה פרעה שהביא אותנו בפרך. אז חז"ל אומרים, נשים, מה זה בפרך? נשים עושות תפקיד של גברים וגברים תפקיד של נשים. אז אם נגיד שגברים עושים, נשים עושים תפקיד של נשים, של גברים, נשים עושות תפקיד של גברים, זה פרך. אבל גברים עושים תפקיד של נשים, מה פרך בזה? אלא שאדם לא עושה תפקידו, זה פרך. אדם שעושה תפקידו, גם אם קשה לו, זה טוב לו ושמח לו. אז מנסים היום לעשות בלבול. אבל כאשר, נחזור לינינו, כאשר לוקחים את שני האנשים השונים האלה, שהם נעולים ביחד למטרה משותפת, לבנות את הדור הבא של עם ישראל, כן? אז הם מנגנים את הבית בצורה סטרופונית. הוא עושה את התפקיד שלו, והיא עושה את התפקיד שלה, אבל ביחד למטרה אחת. מה הילד סופג כאשר אבא ואמא עובדים ביחד למטרה אחרת? הוא סופג את מידת האחדות של החיים, של העולם. שיש דברים שונים, אבל יש לכל אחד את המגמה שלו ואת התפקיד שלו במערכת, בציר המרכזי של החיים. זה תפיסת אחדות, זה תבנית שההורים יוצקים בתוך הבן שלהם כאשר הם פועלים בהרמוניה למרות שהם שונים אחד מהשני. ומתוך זה אדם יש לו גם תפיסה אחדותית אחר כך על החיים בעולם, והוא מבין שזה לא מה שקורה פה ומה שקורה שם, זה לא דברים שונים, הכל זה דבר אחד בעולם שמוביל למטרה אחת, יש ייעוד בחיים. אז מכיוון שהבית הוא הקרקע הראשונית לעשות אנשים טובים, אז הבית זה דבר חשוב, אסור לוותר על הבית לטובת ערכים אחרים, גם אם הערכים אחרים הם מאוד מאוד חשובים. הבית קודם. נכון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה למי שהביא מים.
אז מה זה חיי רעות ואהבה? זה בתוך המשפחה או זה בתוך המשפחה?
כאשר אדם, אחרי שבנינו את המעגל הראשון של המשפחה, שהמשפחה מתפקדת בצורה נכונה, ואתה רוצה להרחיב את הקשרים שלך כלפי חוץ.
חברים.
חברים, חברה, יש לך חברים מהצבא, יש חברים בעבודה. חברים זה לא רק חברים במובן הפרטי, חברים זה גם במובן להרחיב את תחום ההשפעה שלך והקשר שלך עם אנשים אחרים, בשביל גם להשפיע לטובה. אדם הוא מורה, אדם הוא עובד במפעל, אנשים נמצאים סביבו, כן? כשאתה רוצה גם להשפיע כלפי חוץ, אז יש עניי עירך קודמים, יש קודם כל הבית, יש הנדבך הראשון של הבית, וכשהבית בריא או מסודר בצורה נכונה, כן? אז ממשיכים החוצה. זה מה שהרב רוצה להגיד בו. הוא לא רוצה, שוב, הוא לא רוצה לשלול את החברים. הוא לא רוצה לשלול את ההתעסקות של אדם בדברים נוספים, בצבא, בעבודה, כן? אלא מה? זה צריך לעשות בהדרגה, וגם כל דבר צריך להיות לו המשקל הנכון שלו. וכשהוא עושה את זה, שזה לא יגרום נזק, זה המשפט האחרון, לא יגרום נזק למשפחה שלו. עכשיו היה מקום לשאול שאלה, ואם האישה רוצה שאתה כל היום תהיה בבית, ולא נותן לך לצאת, רוצה לשאול משהו? ברוך.
לגבי האישה, בטלה מגיעה
לידי חטא. נכון. אז תכף נראה את הדברים האלה, אנחנו ניכנס למשהו הרבה יותר עמוק, זה הכוונה היא שאנחנו, גם האישה וגם הבעל, כשמבינים את הדברים האלה, אז כל הקטנוניות הזאת היא נעלמת כמובן, כן? ג' הכלל היה מוצלח כאשר כל פרט ממרכיביו יהיה מוצלח. אני חושב שזה טעות פה, הכלל יהיה מוצלח צריך להיות פה, כן? זה טעות שלי. הכלל יהיה מוצלח כאשר כל פרט ממרכיביו יהיה מוצלח. דיברנו על זה, נראית לשון הרב. כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה. בין בדברים שהם שלמות הגוף, בין בדברים שהם שלמות הנפש, ואז יצאו גם כן חוץ לגבולם להשתתף בדברים הנוגעים אל כולם בכלל. הדוגמה הכי פשוטה היא זה כסף. אני רוצה לתת, לעזור בכסף לאנשים אחרים או למפעלים חשובים שעושים טוב לעם ישראל, כמו מכון מאיר למשל, כן? או יש עוד מפעלים ככה חשובים שעושים טוב לעם ישראל. אני קודם כל צריך להרוויח בעצמי שיהיה לי כסף. אם אין לי כסף אני לא יכול לתת לאחרים, נכון? אותו דבר גם בדברים נפשיים. קודם כל אתה צריך להיות בנוי כמו שצריך, אתה יודע מה אתה רוצה, מה נכון, ואדם בנוי מסוגל גם לעזור לאחרים. אם אני לא יודע לתת עצות לעצמי, אני יכול לתת עצות לאחרים. אם אני לא יודע לארגן את הבית שלי מבחינה כספית, אני יכול לעזור למישהו אחר איך לארגן את הבית שלו מבחינה כספית. קודם כל צריך להתחיל מבפנים. קודם כל צריך לדעת, אני צריך להיות בנוי כמו שצריך, אני יכול לעזור גם לאחרים. אז קודם כל נבנה את המשפחה שלנו, שהמשפחה שלנו תהיה מוצלחת. מוצלחת לא במובן שהיום מדברים מוצלחות, היפים והמוצלחים, אני לא אוהב כל כך את הסגנון הזה. הכוונה, מוצלחים פה במובן שקודם כל הבית בנוי בצורה נכונה, ומתוך שהבית בנוי בצורה נכונה, אז אפשר גם לצאת החוצה עם הגב של הבית, עם הגב של הבית, כאשר האישה והילדים מבינים שאבא עושה משהו חשוב בחוץ, אם זה הוא קצין בצבא, ואם הוא מלמד תורה, ואם הוא לא יודע, יש לו מפעל ש, 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 שמביא מקומות עבודה לעוד 100 משפחות, שזה גם כן דבר מאוד חשוב, או שמביא דולרים למדינה, לא חשוב מה. או האישה עושה את הדברים האלה, יש גיבוי משפחתי, כן? אנחנו הולכים עם הגב של המשפחה לעשות את הדברים, אז יש לנו כוח לעשות את הדברים כמו שצריך. עוד דקה אחת, אתה רצית לשאול משהו. רוצה להביא דוגמה שהגמרא מביאה על אלקנה. אלקנה, אתם זוכרים, היו לו שתי נשים. מערכת היחסים ביניהם לא הייתה כל כך חביבה. היה קנאה ביניהם. היה קנאה, היה גם מרת נפש. כן, היו דברים לא נחמדים שם, מה שקורה את הפשט זה לא כל כך נחמד מה שקורה שם, אבל הגמרא אומרת, או המדרש אומר, שהרי אלקנה היה מנהיג, אלקנה זה לא היה סתם בן אדם. אלקנה היה מנהיג שרצה בזמן השופטים, תקופת השופטים, לקראת סוף תקופת השופטים, כאשר באמת היה אנרכיה, כמו שאמרנו, ואנחנו רואים שם מה שקורה עם חופני ופנחס בבית המקדש, במשכן יותר נכון, בשילו, שהם חושבים שהמשכן זה של אבא שלהם, וזה לא עניין כללי של עם ישראל, אלא זה איזה ג'וב פרטי שלהם, הם לוקחים מה שהם רוצים, עושים שם מה שהם רוצים, כמו שהם אומרים, ממסד דתי רקוב, דבר כזה, במקום להשפיע בצורה חיובית על עם ישראל, הוא מרחיק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מאנשי האמת והצדק. אלקנה רוצה להציל את המצב, הוא רוצה לבנות את היחס הנכון כלפי בית המקדש, למרות שאנשים שם מקולקלים, כן? המקדש הוא חשוב, האנשים שעבדו שם לא היו בסדר. והוא, כמו שהמדרש אומר, כל שנה עולה, או כל רגל עולה למשכן בשילו, פעם הוא הולך מפה, ופעם הולך מפה, ופעם הולך מפה, עובר דרך העיירות, כן? ואנשים מצטרפים אליו, הוא בונה תנועה במשך שנים רבות, בונה תנועה שעולים למשכן ומעלים את הקרן של עבודת השם חזרה בתוך עם ישראל. בסופו של דבר הוא גם זוכה שיהיה לו בן שעושה את העבודה הזאת בצורה, ממשיך את דרכו, זה שמואל הנביא. אבל נחזור לענייננו, הבית שמה הוא לא כל כך נראה טוב. ואף על פי כן, הגמרא אומרת שאלקנה קודם כל תיקן את ביתו, אחר כך תיקן את עירו, ואחר כך תיקן את עם ישראל. יש הדרגה, כן? בכל זאת יש קושייה, הרי הבית שלו לא נראה כל כך טוב, אבל הכוונה שמה שהוא, למרות שהיה שמה בעיות, אבל הוא סידר, מצא איזה נוסחה שאפשר לחיות איתה. כשאנחנו מדברים מתקן את הבית או מתקן, זה לא להגיע לשלמות מוחלטת, כי זה הרי בלתי אפשרי, אלא מוצאים איזה נוסחה, איזה סידור, שהבית עובד למרות הקשיים, עובד בצורה שאפשר לחיות איתה ולהתקדם כמובן הלאה, כן? ומתוך זה יוצאים גם החוצה להמשיך וגם להשפיע החוצה. לפני שאני רק רוצה לראות איפה אני עומד, אני קצת יצאתי החוצה, אני רוצה לחזור לציר, אנחנו בסעיף ג', נכון? ד' עוד לא נכנס, ד' אנחנו נכנסים כבר עד עכשיו אנחנו ברובד מסוים, ד' הרב צולל למקום יותר עמוק וחשוב בהבנת עד עכשיו אנחנו לא מבינים שצריך קודם הבית ואחר כך החוץ, אבל את המינונים היותר מדויקים ולמה עוד לא הגענו. כן, חבוד, שחררת את השאלה כבר, זה גם קורה. אמרת שני דברים, שני מדרגות אמרת בתוך המילים שלך, גם לעזור אחד לשני מבחינה טכנית וגם לגדל אותו.
בסדר. עכשיו קודם אמרת, כדי
שגרם
יכול לעזור לשני ולעזור לגדל, קודם כל צריך להיות בית חזק.
כן.
אז מה עם הצד השני? אולי בן אדם שאין לו בית חזק, עדיף שיהיה לו חבר
טוב, זה נקודה אחרת, זה מישור אחר לגמרי מה שאמרת. אנחנו אומרים באופן עקרוני של, אתה מדבר פה על בן אדם שיש לו בעיות נניח בבית, הוא צריך ייעוץ. אז או שהוא הולך לבן אדם שמייעץ לנישואים, או שיש לו חבר טוב, כן? אבל זה עוד פעם, זה בשביל לבנות הבית. בסדר? אנחנו מדברים עכשיו על חברים במובן של הרחבת מעגל החברתיות או ההשפעה ותיקון במעגלים הולכים ומעבר לבית. בסדר? זה נקודה ספציפית מה שאתה אומר עכשיו. היא חשובה, הערה במקום הערה הזאת. ד', אתה רצית גם לשאול משהו? כן, חבוד.
מה, איפה הגבול של הבנייה
שאני צריך לצאת? אז אנחנו אותם מקדים את המאוחר, תכף תראה. בסדר? חוץ מזה שאמרתי קודם, נתתי דוגמה מאלקנה, שברגע שאתה מוצא בבית נוסחה שהיא עובדת, שהבית עובד, כן? אז אתה יכול להמשיך הלאה. טוב, בוא נראה בפנים, זו שאלה במקומה. ד', ההשפעה שלילית של הרעים על צביון הייחודי המתאים לבית. זאת אומרת, זאת אומרת, מה הסכנה ברעים? הרי אמרנו, רעים זה דבר טוב. לפי רש"י. לפי הגמרא אמרנו, רגע, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע. אז בוא, מה בעצם יכול להיות רע בזה שבאים רעים הביתה? כן? אומר הרב, אני קודם כל מסביר את הכותרת, הרעים עלולים לפגוע בצביון המיוחד של הבית שלך. הבית שלך, שאתה בונה אותו עם אשתך, יש לו צביון מיוחד. לך ולאשתך יש תפקיד מיוחד, חוץ מלגדל את הדור הבא של עם ישראל, אבל אתם מגדלים ילדים מיוחדים עם צביון מיוחד, כי לכל אדם ואדם יש לו ייעוד שלו בתוך עם ישראל. אנחנו לא נבלעים בכלל. אנחנו חלק חשוב בתוך הכלל, שבלי החלק שלנו, הכלל חסר ולא מתפקד כמו שצריך. ובשביל שאתה תבנה את הילדים שלך, מה שמתאים להם, צריך להיות בבית שלך צביון מיוחד שמתאים לך ולאשתך. ואף על פי שבבית השני יש דברים מאוד טובים, כן, וחשובים, אבל זה לא מתאים לך. כי אתה בן אדם אחר והוא בן אדם אחר. לכן יש סכנה שהחברים ישפיעו על הבית בצורה שמבטל את המיוחדות של הבית שלך. עכשיו נראה את זה בפנים. ריבוי הרעים בתוך הבית התערבם ביותר מהמידה הראויה, מביא שאדם לא יהיה מתייחד בהנהגת ביתו כפי רוחו הוא, איך שהוא באמת צריך לבנות את הבית שלו, במינונים המיוחדים שמתאימים למשפחה שלו, כי אשתו היא אחרת והוא אחר. כי אם כפי רוח הרעים הבאים, הם באים ואומרים, למה אתה לא עושה ככה ולמה אתה לא עושה ככה, והוא מנסה ליישר קו עם החבר'ה, מה שנקרא, אתם מכירים את זה, נכון? הרי אנחנו מנסים ליישר קו עם החבר'ה. מי אמר שאנחנו צריכים ליישר קו עם החבר'ה? יש דברים שצריך ליישר איתם קו, יש דברים שלא צריך ליישר קו איתם, כי זה לא טוב. הבן שלי לא טייס בצבא. אז מה, גם הבן שלי צריך להיות טייס בצבא? הבן שלי לא מתאים, הוא יהיה בצבא, יפיל את המטוס של עצמו. הבן שלי מתאים להיות במחשבים, אני יודע להיות, להפיל, להיכנס לתוך המחשבים של האויב ולרסק להם את התוכנות שם. אם הוא יהיה טייס, אז כל מטוס שיעלה ייפול. כן? כולם הולכים לצבא. מי אמר שכולם צריכים ללכת לצבא? יש אנשים שהם לא, לא יכולים להועיל בצבא. די לחכים אביר מיזה, לא הרחבתי יותר מדי. כן? יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא במקום אחר יותר טוב מהצבא, והם מועילים דווקא מחוץ לצבא. אם כי באופן כללי, ודאי שצריך ללכת לצבא. אולי זו דוגמה קצת קיצונית מה שנדעתי עכשיו, אבל לא מה שטוב לכולם, כמו שהילדים באים הביתה, אבא, כולם, אתם מכירים את זה? כל החבר'ה הולכים. כל החבר'ה הולכים. מי אמר שזה בסדר שכל החבר'ה הולכים? אולי זה טוב להם. לבן שלי זה לא טוב. צריך לבדוק. לא מה שכולם עושים זה טוב. זה מה שהרב אומר פה. הרי אנחנו, יש לנו תכונה להתבטל בתוך הכלל, להיות קונפורמי, להיות אדם שמושפע מהכלל. וזה מסוכן גם. זה טוב, אבל זה גם מסוכן. איפה הגבול? איפה שהם פוגעים בצביון שמתאים לי, לבית שלי, מה נכון בבית שלי. כן, בכבוד, מי רצה לשאול? כן, ברוך, נכון?
על פי דרכה של תורה, עלול למצוא את עצמו במקומות של העתקה, הדשא של שכן קרוב, ירוק.
ירוק, כן.
וגם תחרותיות, שלמרות שיש לה גם יכולות בריאות, ומתאה ברשות זה לקרות מסוימים, אבל יותר בכיוון
הלא בריא של תחרותיות. אני לוקח נקודה אחת מה שאמרת, אנחנו מדברים פה עכשיו כמובן על דברים על פי דרך התורה, ולא השפעות שליליות, זה ודאי שצריך לשים בחוץ, כן? קינה זה דבר לא טוב. קינה זה אחד הדברים שמוציאים את האדם מהעולם. אין מקום לקחת את זה למקום טוב, חוץ מאשר כתוב קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אבל אם תשימו לב, לא כתוב קנאת חכמים, כתוב קנאת סופרים. סופרים, שם הסוגיה מדברת שם על מלמדים. מלמדים של תינוקות. אז מלמדים של תינוקות זה לא תלמידי חכמים, זה אנשים חשובים, אבל מלמדים, על מלמדים, אז יש ביניהם קנאה. אז לקחת את הקנאה למקום שתרבה חוכמה. אבל החכמים לא מקנים, להפך, ככל שמישהו מרבה יותר חוכמה, הם שמחים כי הם מרבים את חוכמת השם בעולם, ואם יש מישהו יותר טוב ממני, אז שהוא יעשה את העבודה. כמו שאהרון הכהן ידע שמשה רבינו יותר טוב ממנו, למרות שאהרון היה כבר המנהיג, ולמרות שהוא יותר מבוגר ממשה, אבל כתוב שמח בליבו. למה? כי אם יש מישהו יותר טוב ממנו שיביא את עם ישראל למקום הנכון שלו בחיים, ולתפקיד שלו הנכון בחיים, אז הוא שמח. אז זה מדרגה יותר גבוהה. אבל הערה מאוד חשובה, כן? כן.
זה כאילו, זה יכול אבל להגיע לצד שני ש... לא משנה, אדם גר בחברה מסוימת, או אפילו, נגיד, הילד שלו רק בגיל שלו, נגיד, נהוג שמתוך, הוא מתוך כל הכיתה שלו, תוך 40 אנשים, נהוג שכולם עכשיו עושים יום הולדת באיזה מקום שאין לו את הכסף להוציא, שהוא בכלל לא מאמין בזה. אז מצד אחד אתה אומר, זה לא הדרך שלי, אני לא אהיה מושפע מהחברה, ואני לא אעשה לו את זה. מצד שני, הילד בגיל כזה מרגיש כאילו ש...
יפה, אתה נוגע בדיוק. אתה נוגע בדיוק בנקודה הנכונה שאנחנו שואלים כמה להיות מושפע וכמה לא להיות מושפע. לפעמים זה מזיק לילד שהוא שונה מכולם, יכול להיות שזה גורם לו נזק. צריך לשקול כל דבר בשקל הקודש, כמו שהוא העיר, בשקל הקודש. כן? ויכול להיות שאתה נמצא בחברה שהסטנדרטים שלהם הם סטנדרטים לא חיוביים, אז או שאתה הולך לחברה עם סטנדרטים חיוביים, כמו שהרמב״ם אומר, שאדם צריך ללכת לעיר, לגור בעיר וללכת במקומות, כיוון שאדם הוא מושפע, זה תכונתו של האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיהיה מושפע, אבל ההשפעה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא בתוך האדם, הרצון להיות מושפע או ההשפעה הזאת, זה צריך לקחת אותה גם כן למקום הנכון. מקום שאתה מושפע בצורה חיובית, תלך תהיה שמה. אם אתה מושפע בצורה שלילית, תברח משם. אם אתה אדם שיש לך כוח להשפיע, ואתה הולך למקום מהסוג כמו שאתה מתאר אותו, אז אתה משפיע על ידי זה שהילדים שלך שומרים איזה גבולות מסוימים, אז אתה בא ומקטין את הסטנדרטים מסטנדרטים שליליים לסטנדרטים ערכיים. בסדר?
מצד אחד יש הרבה יתרונות, נגיד מה שאמר על הצבא, שאצלנו הקיצוניות היא לצד שני, זאת אומרת, כאילו, אם הציבור שלנו, כאילו,
מה זה ציבור שלנו? אתה מתנחל? איפה אתה גר?
אני גר
בעדינני. הבנתי, אתה רואים מגורשי קטיף?
לא, אני אומר, ההשפעה היא כאילו, יחסית היא קיצונית, כאילו, נגיד, ללכת להיות קרבי, ברמה הגרים ביחס לזה. צד שני, יש השיתוכים להיפגע מזה, ויש השיתוכים להיפגע מזה שרמתים לא להיות אנשים מחשבים. אז
זה החוכמה שמדברים עליה, לשקול את זה בשכל, לשקול את הדברים האלה בשכל, איזה השפעה טובה אז תיתן לחברה להשפיע על ביתך ועל ילדיך. כן, למשל אני רוצה להניח שהצבא, שיש כזה אתגר כזה שבאמת הולכים וממצים בצבא כמו שצריך, זה אווירה חיובית ונכונה, זה לחץ חברותי חברתי טוב. אבל אם אתה רואה שיש לך בבית ילד שהדבר הזה הורס אותו, כי הוא לא מסוגל, אז אתה צריך להעצים אותו בתחום אחר בחיים, כדי שהוא יבין שנכון שזה טוב מאוד ללכת לצבא, אבל זה לא טוב לכולם. אתה מתאים לך להיות משהו אחר. אתה מבין? וגם החיים הם לא מושלמים. אנחנו הולכים לקראת השלמות של החיים, ואתה צריך למצוא איזה איזון, על זה אנחנו מדברים בדיוק. תכף אנחנו נראה קצת יותר לעומק את הדברים האלה. בסדר? אתה נוגע בדיוק בנקודה שאנחנו מדברים עליה, אתה לוקח אותי למייסה לפני שאתה קלטת את הקריטריונים העמוקים, איך בודקים את הדבר הזה. בסדר? אז אנחנו בדלת, נכון? ריבוי הרעים בתוך הבית, התערבם ביותר מהמידה הראויה, מביא שאדם לא יהיה מתייחד בהנהגת ביתו כפי רוחו, הוא כי אם כפי רוח הרעים הבאים בתוך הבית, עד כאן קראנו. עכשיו הרב רומז פה למשהו שמאוד עמוק, והוא כאב נאחר, נאחר זה כאב משון אחור, מלוכלך, כן? נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כל כוח הפרט לגמרי והפסדת צורתו בשביל האחרים. וזה מה שאתה משדר כל הזמן בדיבורים שלך. יש תפיסה שמנסרת בחלל האוויר. יש קוד חברתי, כן? שאנחנו לא תמיד מזהים אותו, אבל הרב פה מזהה לנו אותו, שאדם רוצה להיות, כמו שאמרנו, כמו כולם, ולהיות כמו כולם זה נכון להיות כמו כולם. וזה, איך הוא קורא לזה? והוא כאב נאחר. זה לא נכון שאנחנו צריכים להיות כמו כולם. אנחנו צריכים להיות כמו כולם. עד גבול מסוים. אני יהודי ולא גוי. אני גבר נניח ולא אישה, או אני אישה ולא גבר. אני איש ולא חיה. כן? אני איש טוב ולא איש רע. מצמצמים לאט לאט, אני מצמצם, כן, את עצמי, כן, עד שאני מגיע לטווח מסוים, כן, שאני יודע שאני, למשל, אני יהודי ואני גבר ואני יודע שאני כהן, שכהנים יש להם תפקיד יותר ספציפי בעם ישראל, כן? עכשיו נשאר לי איזה רווח. בתוך הרווח הזה, בדיוק מה מקומי, זה לא כמו שהשני. יש לי צביון מיוחד, אז אני צריך ללמוד מהכלל את המסגרת הכללית, להיות אדם ישר, אדם טוב, כן? ערכים חיוביים, אבל אחר כך אני חייב לבדוק בדיוק מה מתאים לי מתוך הדברים הטובים האלה, ומה לא מתאים לי. מה מתאים לי ולאשתי ביחד, אנחנו כבר משפחה כמובן, לקומפלקס הזה שנקרא משפחה, ומה מתאים לילדים. ואם יש ילד בבית שהוא לא מתאים להיות בסיירת כמו שהוא יודע מה שהוא מדבר, הוא בא ממקום ששם יש אווירה, שבחור שלא הלך לסיירת צנחנים או שלא הלך לקרבי או משהו זה, הוא מתבייש לבוא הביתה. וזה לא טוב. וצריך לדעת להמיס לו את העניין הזה להיות דומה לכלל בעניין הזה, כי זה לא מתאים לו. ואולי יש לו תפקיד מאוד חשוב בכלל יותר מאותו אדם שבסיירת. אולי יש לו יכולת להיות מוזיקאי שיכול לנגן לאנשים, לשמח אותם, לספר להם סיפורים כמו קרלי בך, ולהפוך אותם מאנשים מיואשים לאנשים שמחים. זה גם כן תפקיד לא פחות חשוב. אולי יש חיילים שהולכים לקרבי, אבל הם מיואשים לגמרי, הם לא יכולים להיות חיילים. הם עשו את זה רק בשביל להגיד לחבר'ה, חבר'ה, אני קצין, אני בסיירת, אבל בפנים חלל שלו ריק. הוא עשה את זה רק בשביל החבר'ה. אבל שהוא יעמוד במבחן, יכול להיות שזה לא יעמוד במבחן. ובאים אנשים מיוחדים שלא יודעים להיות חיילים, הם יודעים לשמח את החיילים, ולתת להם ערכים, ולעורר להם את הרצון. זה תפקיד לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב. הזמן שלנו קצר, ואני רוצה רק לגמור את העניין הזה, בסדר? אז יש תפיסה בעולם שהכי חשוב זה להיות כמו כולם. ולהתבטל לכלל. יכול שזה טוב במצבים מסוימים, שבאנו לארץ, לכבוש את הארץ גם בדור האחרון. אז באמת כולם נבלעו בכלל. כי היה צריך, היה משימה לאומית עכשיו להקים לנו בית יהודי אחרי 2000 שנות גלות. אז היה חשוב להיות כמו כולם. ועכשיו יש תקופה שאנחנו מתפרקים מזה. למה? כי זה באמת לא נכון. זה, או יותר נכון, זה לא מושלם. אז כל אחד היום מחפש היום את עצמו. אפשר לראות בזה גם צד לא רק פרטי אגואיסטי, אפשר לראות בזה גם צד חיובי, שכל אחד רוצה לדעת מה אני, מה התפקיד המיוחד שלי בתוך הכלל הזה שבונה את ארץ ישראל ואת הרוח של ארץ ישראל ואת הרוח של העם ישראל, שצריך להיות בסופו של דבר אור לגויים, איך לחיות בצורה נכונה ואמיתית. וזה תפקיד חיובי, ואחר כך יבוא השלב הבא, דוד המלך, וייחד את כולנו, שכל אחד יודע מה התפקיד המיוחד שלו, כן? וישים את כל אחד בדיוק במקום שלו, ויהיה לנו פה הרמוניה נפלאה של עם שעושה תפקידו בעוצמה אדירה. היי, המינון הנכון של קבלת ההשפעה על האדם וביתו, אנחנו כבר הזכרנו את זה, כן? מה המינון? עכשיו אנחנו מגיעים, מה המינון הנכון? איזה השפעה אני צריך לקבל ואיזה השפעה אני לא צריך לקבל. על כן יהיו הרעים רעים אהובים. לא ביטלנו את העניין הזה של חברות, זה דבר חשוב מאוד. או מעגלים נוספים עם חברים פרטיים שיש לי מעבר, מהצבא או מעבודה, כן, שאני צריך להיפגש איתם, ועם זוגות אחרות שהתחתנו כבר, צריך, כן, חיי חברה משותפים. יש גבולות כמובן לזה. על כן יהיו הרעים רעים אהובים, ישפיעו הם עליו והוא עליהם, ישפיעו, אבל רק באותה עמידה שתכונת ביתו לא תשתנה. תכונת ביתו המיוחדת לא תשתנה. כשהם באים אליך, כשהם באים אליך הביתה, אתה זה שמשפיע ולא הם שמשפיעים עליך לרע. ותתנהג רק על פי הכרתו הפרטית, איך שהוא מבין שהחיים שלו צריכים להיות, ולא בגלל שאחרים אומרים לו דברים אחרים, וזה לא מתאים לו.
כאילו בפועל החברים שלך באים, פותחים שולחן,
על ירבה רעי בביתו. אז שזה לא יהיה בית פתוח כל הזמן, בית פתוח, אם הבית שלך לא בנוי. אבל אחרי 20 שנה, שהבית שלך בנוי, אשתך זה אשתך, ואתה זה אתה, והילדים זה, יש לכם עוצמה. אז גם אם הבית פתוח, אז אנשים באים נבלעים בתוך הבית שלך. אני אתן לך דוגמה. אני גרתי עד לפני 15 שנה באלון מורה. ואני לא בא עכשיו, אני בא לתת דוגמה, לא בא לתת ביקורת על אף אחד. אלון מורה זה מקום אידיאליסטי שבא לא רק ליישב את ארץ ישראל, אלא גם הוא אידיאליסטי מבחינת עם ישראל. הוא רצה לקלוט גם עלייה, כן? לקלוט גם אנשים חלשים מהחברה, כן? היה אנשים שנפלטו מהחברה ורצו לשקם אותם. באו לאלון מורה, חברה בריאה, יכולה לשקם אנשים שידרדרו ורוצים לחזור אחורה. עולים, גם כן, חברה בריאה יכולה לקלוט עלייה, כמו שהיה פעם גם בקיבוצים. כן? ישר באים מהאונייה לקיבוץ, ישר יש עבודה, יש חדר אוכל, קולטים אותם. אבל, צריך להיזהר, יש מצבים שאתה קולט יותר מדי, ואז במקום שאתה תשפיע לטובה, אלה שבאים משפיעים עליך לרעה. אם היישוב הוא מונע 100 משפחות, ואתה תביא 20 משפחות פשע שהיו פעם פושעים, זה כבר יותר מדי עוצמתי, ובמקום שאתה תשפיע עליהם, הם ישפיעו עליך. אתה צריך לעשות חשבון. 3 משפחות, אני יכול להתמודד עם זה. כן? תזכרו שיש ילדים, יש בעיות בבית, זה לא משפיע בבית, על החינוך של הילדים, בחברה, בבני עקיבא, יש הרבה השלכות לזה, כן? 3 משפחות אני יכול לקלוט. יותר מזה, זה עלול לגרום נזק. אולי עוד משפחה אחת. יש עוד יישובים, יש עוד חברות, אני לא צריך עכשיו, אני לא מציל את כל עם ישראל עכשיו, או קולט את כל העלייה, באה העלייה מארצות, לא חשוב מאיפה, הם באים עם תרבות מחוץ לארץ, ולתרבות מחוץ לארץ יש השפעה, לפעמים השפעה מזיקה, במקום שאני אקלוט אותם וישפיע עליהם מהתרבות הנקייה שלנו, אז הם עלולים להשפיע בצורה כזו, הם תמיד ישפיעו, הבצורה שעלולה להרוס את החברה, ואז נוצרים משברים. אני זוכר פעם שהרב אליקים פעם אמר, הרב אליקים זה הרב של היישוב, של אלון מורה, אמר, תדעו לכם, אני לא מסכים שיותר שיהיה קליטה. קלטנו יותר מדי, ואני, אם אתם ממשיכים לקלוט, אני לא לוקח אחריות על המצב התרבותי והחברתי פה ביישוב. כי הוא הבין בחושים שלו הפנימיים, שיש גבול עד כמה אתה יכול לתת. יש נתינה שעלולה בעצם להחריב אותך. אתה חייב להיות מספיק עם יכולת נתינה שמסוגלת לזה... צריך גם סייעתא דשמיא, אבל יש לך פה את יש לך פה את קווי חשיבה, איך לחשוב. יש לך, אתה צריך לחשוב גם. לפעמים צריך להתייעץ. יש לך הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל, אפשר גם להתפלל. הקדוש ברוך הוא תעזור לי, מה נכון לעשות, אם זה נכון או לא לעשות. לא. לא הכל אפשר לשאול את כולם. צריך להתבונן במצב ולחשוב. טוב. אז ישכיל ויצליח. אם הוא עושה את החשבון הזה שדיברנו עליו עכשיו, אז הוא ישכיל ויצליח. כי ראשית הנפילה היא רק בעזוב האדם את הכרתו, ונשמח להיות מחכה את האחרים. זה הנפילה של האדם. שהוא מאבד את העצמיות שלו. הוא נהיה עלה נידף בתוך החברה, שמה שאומרים לו, איך שמזיזים אותו הוא עושה. תמיד מסתכל מה חושבים עליו, ולפי זה הוא עושה. זה יסוד הנפילה של האדם, וגם של החברה, שמה יאמרו, נהיה דבר שיותר ויותר אנשים חשוב להם מה יאמרו, ולא מה באמת צריך לעשות, כן? אז גם העם שלנו נהיה כזה, מה יאמרו הגויים, זה מה שקורה. מה יגידו הגויים עלינו? ואז אנחנו עושים מכל דברים שטובים לעם ישראל, לארץ ישראל, עושים שטויות, כי מפחדים מה שיאמרו. זה בדיוק זה. זה ראשית הנפילה. להיות מחכה אחרים, אבל מחכה אחרים בלי שכל. אמרנו שיש דברים שכן כדאי לחכות אחרים. את הדברים הטובים. לא רק הטובים, הטובים לי. אולי הם טובים לא, לא טובים לי. ובאמת, הלא רבו התנאים שעל ידם אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט לזולתו. אי אפשר שאני אסתכל על בן אדם שהוא דמות מופת בשבילי, כמו אני יודע מה הרב שלי, או דוד המלך אפילו. כן, או אברהם אבינו, שזה הדמויות מופת שלנו, שאנחנו רוצים בעצם לחכות אותם וללמוד מהם איך לבנות את עצמנו ואיך להתמודד נכון עם החיים, אבל זה לא דבר גורף. כי מה שמתאים לאברהם אבינו, לא הכל מתאים לי. כמו שאמר רבי זושה, לא ישאלו אותי בשמיים למה לא הייתי משה רבינו, ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. אז יש דברים שאני לומד, גם מדמויות מופת. גם לרבנים יש כל מיני תכונות שלא כדאי ללמוד מהם, כי הן טובות להם, לא לאחרים. או שבתוך הקומפלקס השלם שלהם, אז טוב להם שהם קצת, אני יודע מה, יש להם שמינית של שמינית בגאווה, אבל אתה אל תיקח לזה, כי זה לא מתאים לך. כי אם על ידי כוח שפיטה, זה השאלה שלך, מר חולצה כתומה, אתה רואה שאפילו חולצה כתומה יש לך, אתה מושפע שמה, אני מושפע יותר מדי. איך קוראים לך?
יוסי.
זה לשאלה שלך וגם לשאלה שלך. איך?
יקיר.
כן? כי אם על ידי שפיטה והבחנה, מה לקרב ומה לרחק, יש לנו שכל. שצריך להשתמש בו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שכל. כמו שאמרתי, לפעמים צריך להתייעץ, ללמוד. על כן תהיה הרעות, זה החברות, רק מקיפה את ביתו בחוץ, בא אל תוכו, נכנס פנימה, גם כן בזמנים נאותים, רק מתי שזה מתאים ונכון ולא מחריב את הבית. זה דבר מאוד יפה, מי שיודע, יש אור מקיף ואור פנימי. יש אור מקיף, הוא צריך להישאר בחוץ. אם הוא נכנס יותר מדי מוקדם פנימה, הוא יכול להרוס את הבן אדם, למרות שהוא אור טוב, כן? מכניסים את הדברים הביתה עם מסננת, עם שבע מסננות, שבע נפות. ולא ירבה אותם בתוך הבית. לא ירבה. כן, חברים, לא ירבה. למען לא יתבטל רשותו הפרטי משלטונו הגמור. הוא צריך להרגיש שהוא שולט על הצביון של הבית. ושאף אחד לא ייקח לו, הוא המנהיג בבית. הזוג הם מנהיגים בבית, והם צריכים לשמור על הצביון של הבית, וזה הגבול. לשמור לא בגלל אגואיסטיות כזאת שלא יגידו לי מה לעשות, אלא בשביל שהבית לא יתמוטט. והצביון המיוחד שהם צריכים לחנך את הילדים שלו, שלהם, לא יהיה צביון שמתאים לאנשים אחרים. עד כאן, עברנו גם את הזמן, צריך להתפלל. מקווה שהצלחתי לפחות לעורר משהו, גם לעצמי. אפשר לקרוא את זה עוד פעם, אפשר להשאיר את הדפים, מי שרוצה, ולקרוא את זה עוד פעם. ברוכים תהיו.